ברשות ראש הישיבה, רמים, תלמידים יקרים, אני רוצה לפתוח מדברי השפת אמת על חנוכה. הוא כותב ככה: חנוכה ופורים הם הערות מהרגלים. הוא מראה שכנגד הרגלים שהם דאורייתא, יש חגים דרבנן. חנוכה הערה מחג הסוכות, כאן שמונה ימים, כאן שמונה ימים על לשלם. פורים מחג השבועות, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, יש מתן תורה נוסף. ומחג הפסח, כותב השפת אמת, מקווים אנו להיות עוד, כמו שכתוב, כי מצאתך מארץ מצרים ערינו נפלאות. יש חג אחד, דאורייתא, שנקרא חג הפסח, ואנחנו מחכים לראות מה החג המקביל. אנחנו בטוחים שיש חג מקביל, או שיהיה חג מקביל. עכשיו נפתרה הבעיה. אנחנו יודעים שיש שני חגים מקבילים לחג הפסח. יש חג העצמאות ויש חג ירושלים. אבל בואו נסתכל קצת בצד ההלכתי של החגים הללו שהתחדשו לנו ברוך השם, בעזרת השם, בשנים האחרונות שלנו. 64 שנים יום העצמאות ואחרי כן יום ירושלים. אני אתחיל בגמרא שאומרת במסכת מגילה דף י"ד במקום מספר 1: תנו רבנן, 48 נביאים ו7 נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. כלומר, מקרא מגילה זה תוספת על התורה. מאיפה למדו לעשות מקרא מגילה? מהי דרוש? אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחא, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, הכוונה ביציאת מצרים. רש"י אומר שהכוונה היא שירת הים. אבני מילואים אומר שהכוונה הלל, של יום ראשון של פסח. ממיתה לחיים לא כל שכן. אם מעבדות לחירות, הלוא המצרים מטרתם הייתה לא להרוג את היהודים, מטרתם הייתה שיהיו להם עבדים בזול. ולא רצו להרוג את היהודים, והשתחררנו מעבדות שלהם, אמרינו שירה. ממיתה לחיים לא כל שכן. זאת אומרת, יש לנו קל וחומר. כולם יודעים שקל וחומר זה אחד הדברים שדאורייתא, וזה בעצם המקור היסודי. יש כאן בהמשך הגמרא עוד הרבה מאוד דקדוקים ודיוקים בעניין הזה, והגמרא אומרת שלא אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ, ואחרי שבאו לארץ ישראל כבר אומרים כן שירה על נשא בחוץ לארץ. אני לא רוצה להתעסק בכל הפרטים הללו, אבל אנחנו רואים פה באופן עקרוני שיש פה קל וחומר שניתן להוסיף בנסיבות מסוימות. כשיש לנו קל וחומר, לפחות מותר להוסיף חג. לעומת זה, אנחנו לומדים בספר דברים פרק ד' פסוק ב' במספר 5: לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. אומר הרמב"ן, לפי דעתי אפילו בדה לעשות מצווה בפני עצמו, כגון שעשה חג בחודש שבדה מריבו כירובם, עובר בלאו. להוסיף איזה חג חדש עובר בלאו. איזה לאו? לא תוסיפו. וכך אמרו במגילה י"ד לעניין מקרא מגילה: 180 נביאים עמדו להם לישראל, ולא פחתו ולא הוסיפו על מה שכתוב בתורה אפילו אות אחת, חוץ ממקרא מגילה. מהי דרוש? יש קל וחומר. נו, אז איך זה מסתדר עם הבל תוסיף? אז אני רוצה כבר לקצר את הדרך. יש בחג הזה הנוסף של חג העצמאות וחג ירושלים לא מקביל בדיוק לתוספת החגים של חנוכה ופורים. מכיוון שעל כל פנים במקרא בפורים, אבל גם בחנוכה, בפורים יש עוד תוספת חדשה לחלוטין. מוסיפים לתנ"ך ספר שלם, קריאת מגילה. מגילת אסתר היא תוספת לתנ"ך. ולכן באופן כללי מאוד, אני אומר את זה בקיצור, הגמרא מחפשת תמיד, מחפשת הרבה מקור לדבר הזה, לאפשרות להוסיף את החג הזה שיש בו גם תוספת בתנ"ך. ואז הגמרא מפיעה, יש רמזים על הדבר הזה, שניים, שלישיים, לא חושב עכשיו הפרטים, אבל הגמרא, בלי שהיו רמזים גם לחג הפורים וגם לחג החנוכה, אז יש בל תוסיף. אבל אם יש רמז בתורה שיש דבר כזה, שעתיד להיות דבר כזה, אז זה כבר בסדר. אבל אנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים טוב, מעמיקים בעניין הזה, בריטווה ובמקומות אחרים, לגבי הגמרא הזאת שלנו במגילה, העיקר שהיו צריכים שם את הנקודה הזאת של רמז בתורה לחגים החגים החדשים האלה, זה בעיקר במקרא מגילה, בגלל התוספת הזאת שנכנסה לתנך. ובחנוכה גם יש איזה סיבות אחרות, אבל לא נעזוב עכשיו את זה בצד. אבל אם יש לך באמת קל וחומר, אסור לך בכלל להוסיף, בדם מליבו אסור לך להוסיף חג, נכון? אבל אם יש לך קל וחומר שזה דאורייתא, כגון המקרה הזה של מעבדות לחירות אמרין על שירה ממוות לחיים, לא כל שכן, אז זה כן יש תוספת. מה שכתוב לא תוסיפו, זה סתם אתה בדם מליבו כל מיני חגים, או שאתה רוצה פתאום להוסיף איזה משהו בתנך או סיבות אחרות. אבל אם אתה יודע שניצלת ממוות לחיים, אתה יש לך קל וחומר לעשות חג חדש. ואני אביא את המקור של הדבר שאנחנו לא אומרים את זה מעצמנו. תראו מה שכתוב בשני מקורות באופן. מספר 4 זה אבן עזרא. וביום שמחתכם ובמועדיכם ששבתם מארץ אויב, התקפנו את איראן וחזרנו בשלום. או ניצחתם האויב הבא עליכם, מישהו התקיף אותנו וניצחנו, וקבעתם יום שמחה כימי פורים ושבעת ימי חנוכה או חזקל, יש שתי גזרות. אז אתה, כשיש לך דבר כזה, ששבת מארץ אויב, שזה היה באמת פיקוח נפש, או ניצחתם את האויב הבא עליכם, גם פיקוח נפש, ממוות לחיים, אז אתה עושה יום שמחתכם ומועדיכם. מגן אברהם, מספר 10. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ומי שיש לו דין עם אקום ישפוט באדר, יכולים בני עיר לתקם בהסכמה ובחרם עליהם ועל הבאים אחריהם, לעשות פורים ביום שנעשה בו נס, כך אומר מהר"ם משקר, כך אומר המגן אברהם. הגדיל לעשות החתם סופר, הוא אומר את זה מאוד מאוד חזק. תסתכלו מספר 11. ומה שאנחנו חוגגים, הפורים וחנוכה וכל ימי מגילת תענית, לעשות זכר לנס ממוות לחיים, הוויה דאורייתא ממש. והקל וחומר, כדי את הפרק עמדי מגילה, מה שפתחנו בו את השיעור. זאת אומרת, אם יש לי קל וחומר, אז גם לא צריך אפילו נס לכלל ישראל, באופן כללי. אלא אם יש איזו עיירה או עיר שניצלה ממוות לחיים, על כל פנים, היא יכולה לקבוע לעצמה פורים. לא כתוב הפרטים מה עושים בחג הזה ואיך עושים אותה, אבל בהחלט אפשר לקבוע חג חדש, וזה לא בל תוסיף, אלא זה דאורייתא, זה מצווה דאורייתא להוסיף חג כזה. ראיתי פעם מאמר, אם נספיק נגיע למאמר הזה של רב שריה דיבליסקי, שהיה ראש כהל חזוני, שמונה 80 ימי פורים כאלה שחגגו בגלות על כל מיני אפשרויות שהגויים רצו להרוס ערים. יש פורים לפרנקפורט שחתם ספר בעצמו חגג אותו, היה אבי אמינא שיעשו טבח ליהודים ולא היה, והם עשו יום טוב באותו יום. גם הרמב״ם עשה יום טוב ברגע שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא היה תקופה מסוימת בארץ ישראל, הוא עשה יום טוב באותו יום, והוא חגג את זה בצום ובהתבודדות, אבל בכל אופן יש דבר כזה. עכשיו בואו נסתכל רגע אחד בהמשך החתם סופר, וכאן דבר מאוד חשוב. כי יש לנו הלא כמה וכחי, יש לנו פורים שחוגגים אותו בכל וכחה בדברים שם, יש משלוח מנות, מתנות לאביונים, יש סעודת פורים, יש שיחוד בפורים, כל מיני דברים כאלה. חנוכה זה אחר, זה הדלקת נרות. אם הכל דאורייתא, אז למה זה לא אחיד? אז אומר החתם סופר ככה, אני חוזר לחתם סופר במספר 11. פורים וחנוכה זה דאורייתא, מקל וחומר, ואין רמב"ן סוף סוף שיש בית, ששם רמב"ן אומר שיש רמזים לחנוכה ופורים. מכל מקום, היינו לעשות שום זכר לנס, אבל איכות וחמות הזיכרון ומדי רבנן. יש לך עיקרון שאתה באותו יום צריך לעשות משהו, זה הקל וחומר עושה איתך, כגון קריאת מגילה, משלוח מנות, הדלקת נרות חנוכה, הכל מדי רבנן. כלומר, הפרטים הללו, מה לעשות ואיך לציין את היום הזה, זה דין דה רבנן. אבל לעשות שום זכר קצת, לכל הפחות, לאוסרו בהספד ותענית, הוא דאורייתא. לכל הפחות, משהו אפילו פסיבי. לא לעשות, לא להגיד תחמון באותו יום. אם אתה עושה משהו, יצאת ידי חובת הדאורייתא של הקל וחומר הזה, של הודעה לקדוש ברוך הוא, שהוא יציל אותך ממוות לחיים. וכאן הוא אומר, אתה מסביר דבר מאוד גאוני. בואי נסתכל, יש סוגיה שלמה במסכת מגילה, שהגמרא דנה שמה, איזה אדר הוא העיקר, אדר ראשון או אדר שני, חלוקת תנאים. אמר רבי יוחנן, מספר 13 אני קורא, שניהם מקרא אחד דרשו, בכל שנה ושנה, רבי אליעזר ברבי יוסי סבר, בכל שנה ושנה. מה כל שנה ושנה? אדר הסמוך לשבט. אף כאן אדר הסמוך לשבט, לכן אדר א' הוא אדר העיקרי ועושים בו את כל הדברים. רבן שמעון מגמליאל סבר, בכל שנה ושנה. מה כל שנה ושנה? אדר הסמוך לניסן. אף כאן אדר הסמוך לניסן. אז כמובן, אז מה בדיוק המחלוקת פה? זה הכל נכון, זה גם סמוך לשבט עד הראשון, וזה סמוך, אז למה זה מעדיף את זה וזה מעדיף את זה? אומרת הגמרא, בהמשך הדרך, בישלמה רבי אליעזר ברבי יוסי מסתבר תאמה דהם מעבירים על המצוות. מי שסובר שהדר ראשון הוא העיקרי, יש לך הזדמנות, קורא חודש הדר, אז אין מעבירים על המצוות, למה אתה מאחר את קיום המצוות? לכן הדר ראשון הוא העיקרי. זה מה שמקווה סמוך לשבט, מיד אחרי שבט יש לך הזדמנות. אלא רבן שמעון בן גמליאל, מהי טעמה? מה רבי טבי, טעמה דה רבן שמעון בן גמליאל, נסמך גאולה לגאולה עדיף. זאת אומרת, אומר רש"י שם במקום מספר 14, אין מעבירים, מי שבא לידי יקדים לעשות, אם באת מצווה אל תחמיצנה, גאולה לגאולה, פורים לפסח. זאת אומרת, באופן עקרוני, אם אנחנו נסתכל על זה זווית מסוימת, יש כאן פשוט מה יותר עדיף, זריזות או הידור. ההידור באמת לעשות מפורים קרוב לפסח, כי זה ממש סדרה שלמה של, של, של ניסים. אבל הזריזות היא אולי עדיפה. זה בדיוק המחלוקת בין שני האנשים האלה, שזה בתרומת הדשן דיון ארוך, מה עדיף זריזות או הידור, לגבי ברכת הלבנה, אם לעשות את זה במוצאי שבת, של לבושים יפה, או לעשות את זה בזריזות, זה סיפור אחר. על מה למדנו פה? שיש מחלוקת האם אדר ראשון הוא העיקרי או אדר שני העיקרי. אני רואה במאמר זוגר, אני רוצה לומר לכם פה משהו, עוד משהו, בעקבות הגמרא הזאת. אנחנו יודעים שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, לפני זה ראינו את זה אפילו. למה משנכנס כסלב לא מרבים בשמחה? מה, יש חנוכה זה פחות מפורים? חנוכה שמונה ימים, הלל שלם, פורים זה יום אחד. למה משנכנס אדר מרבים בשמחה? ומי שנכנס כסלב לא כתוב שמרבים בשמחה. אז בגמרא הזאת, הגמרא הזאת היא נמצאת בדף כ"ט במסכת תענית. הגמרא אומרת, כשם שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדם מרבים בשמחה. אומר שם רש"י במקום, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. מה אתה מכניס פה פתאום פסח? אנחנו מדברים עכשיו על פורים. אלא מה רש"י רוצה לומר, כך אומר רבי יעקב עמדין בשאלות שלו, בתשובות שלו. אומר רש"י רוצה להגיד לך, למה תשובה על השאלה ששאלתי מקודם? למה משנכנס אדר מרבים בשמחה וכסלב לא? כי פורים זה סדרת מסמכות שמתחילה בפורים ונמשכת גם לתוך הפסח. והיום זה כבר נמשך גם לחודש אייר עם שני חגים חדשים, ואחר כך יש לנו חודש סיוון, ועוד מעט יהיה לנו בטח יום קהיר, יש לנו הרבה מה לעשות, עוד כמה חגים טובים, חשובים שעומדים לפתחנו. אז זה סדרה שלמה. ולכן משנכנס אדר מרבים בשמחה, לא דווקא על חודש אדר ורק על פורים, כי זה סדרה שלמה של ניסים. אבל אני אחזור לחתם סופר. החתם סופר, בעקבות מה שעכשיו הוא אמר, הוא עונה תשובה לשאלה מאוד קשה. אם תסתכלו בהלכה, וכך אנחנו נוהגים, איך אנחנו מכריעים לגבי שני האדרים האלה? אנחנו מכריעים שהאדר שני הוא העיקר ועושים שם את רוב הדברים. אבל כתוב מפורש בהלכה שבאדר ראשון י"ד ות"ו אסור בהספד ותענית. שואל לך, אתה מסופר. מה, החלטת שהאדר שני זה העיקר, אז מה פתאום באדר ראשון? אז האדר ראשון זה כמו השוואה, זה כמו כסלב. למה אתה לא אומר תחנון בי"ד ות"ו באדר א'? מי שלמה למד אמר שהאדר ראשון העיקר, אז הוא אומר שגם כל הפורים עושה שם. אבל למה זה לא? למה לא להגיד תחנון? הוא אומר, החתם סופר, בהמשך הדרך, אני אומר את זה בעל פה, מה שהוא אומר פה, הוא אומר, תשמע, זה נכון שהכרענו שהדר שני הוא העיקר. אם ישמח גאולה לגאולה עדיף, זה מהודר לעשות את זה ככה בסדרת, פטר לסדרת ניסים. אבל, יש דין זריזים מקדימים למצוות. ואנחנו צריכים לצאת ידי חובה, אולי, כמו שהמנדה אמר הזה שאומר, שהדר ראשון הוא העיקר. על מה אנחנו עושים? כמו שאמר החתם סופר, אם אתה לא עושה הספד בתענית באותו יום, יצאת ידי חובת הדאורייתא של החג הזה. הקל וחומר לא אמר לך שתעשה באדר ראשון את כל הסמכות. הוא אמר לך, תעשה משהו. אז את המשהו הזה, מדין תורה, אנחנו מקדימים ועושים, הם מעבירים אל המצוות, עושים שאסור בהספד בתענית. יצאנו את דעה דאורייתא של הדבר, אבל ההידורים של סעודת פורים ומתנות לאביונים ומשלוח מנות וכדומה, שזה תוספת של הידורים, זה אנחנו עושים כבר בחודש השני, שהוא ההידור, כן, אנחנו גם קוראים מגילה. זה ההידור שהוא עושים אותו באדר שני, אבל כדי לצאת ידי חובת המן דאמר הזה שהאדר ראשון הוא העיקר, בגלל שיש לנו קל וחומר כזה ויש לנו ויזזים מקדים למצוות, אנחנו כבר גם באדר ראשון עשינו משהו, יצאנו ידי הדאורייתא של הקל וחומר. בסיכום אנחנו רואים בהחלט, לא כולם מודים לדבר הזה, אבל גם חתם סופר, גם מגן אברהם, מר המשקר ואחרים סוברים שכן אפשר לעשות חג. לכן כשהרמב״ם חגג את העובדה שהוא בא לארץ ישראל, אז הוא עשה בסרט בכיוון שלו, בטח לא אמר שם, תחנון באותו יום. הוא עשה יום התבודדות, למד יותר תורה. איך כל אחד עושה את החג, כל עיירה שיש לה דבר כזה, היא עושה את החג בפי הרצון שלה. העיקר לעשות איזשהו משהו באותו יום. לכן כשנראה בסוף השיעור פה את הרב שריה דיבליצקי, הוא כל כך צועק על זה, שהוא זה יהודי שהיה ראש כהל חזוני הרבה שנים, גם חי איתנו היום, יהודי מאוד חכם עצום, הוא קובל על הדבר הזה שאנשים מסוימים בחוגים מסוימים בבני ברק לא חוגגים יום ירושלים. איך זה יכול להיות שלא חוגגים יום ירושלים? זה לא יכול להיות דבר כזה. לפחות משהו לעשות, לפחות לא להגיד תחנון גם כמשהו, אבל משהו צריך, איך אפשר להתעלם מהדבר הזה? זה מה שכאן אנחנו רואים פה בדברי החתם סופר. בעקבות החתם סופר והמקורות שאני אמרתי, בא אחד מגיוני הדור, הרב משולם רט, אני מקווה שאתם מכירים את השם הזה, שכתב תשו"ת קוד מבשר. אחת הבעיות שהוא לא כל כך מפורסם, זה בגלל שהוא היה ציוני גדול. וכידוע שאם יש אחד ציוני והוא גם רב גדול, אז לא כל כך צריכים, יש כאלה חושבים, לא צריכים כל כך יותר מדי לצטט אותו. שמא ימשרו אחריו, חס ושלום. על כל פנים, איך שלא יהיה, הכל מבשר. והתשובה שלו מדבר על יום העצמאות. ואני שמעתי פעם, אני חושב מרב אריה לוין, שכשהוא בא לרבי מצ'ובין, זה אחד מגדולי היהודים שהיו בירושלים, הוא שאל את הרבי מצ'ובין, החזון איש נפטר, אז מי יהיה לנו היום? אמר, מה אתם, מה השאלה? יש לך משולם רט שהוא יותר גדול מהחזון איש. אז עכשיו אני רוצה לקרוא לכם מה שאומר משולם רט בקול מבשר, חלק א', סימן כ"א, במספר 18. אין ספק שהיום ההוא אייר שנקבע על ידי הממשלה וחברי הכנסת, ורוב גדולי הרבנים לחוג אותו בכל הארץ, זכר לנס של תשועתנו וחירותנו, הוא רומז פה לשני דברים. יש, ניסענו מעבדות לחירות, זה חירותנו, ותשועתנו זה שניסענו ממעות לחיים. מצווה לעשותו שמחה ויום טוב ולומר הלל. ואף ציבור שבעיר אחת או יחידים שקובעים עליהם יום טוב לעצמם, על נס שנעשה להם, חייבים לקיים עליהם ועל זרם הבאים אחריהם עד עולם. ואף שהולכים לעיר אחרת להשתקע, חייבים לקיים היום ההוא, כמו שכתב מהר"ם אל שקר, מה שראינו קודם שם במגן אברהם. וחתם סופר אור החיים שם הקופצה דיקה א' כתב שכך נוהגים כמה קהילות ישראל ומגדולי יחידיהם שעושים כן ביום שירה להם נס. אז זה ברור, אין ספק שהדבר הזה הוא חיוב, וכל המהות והפרטים של הדבר הזה הם נקבעים לפי הרבנן שבאותו דור. אני אביא לכם דוגמה. אני לא יודע איך אתם נוהגים פה בישיבה, במרכז הרם אנחנו אומרים הלל שלם עם ברכה גם ביום העצמאות וגם ביום ירושלים, אבל זה לא היה תמיד. תדעו לכם שלפני מלחמת ששת הימים במרכז הרב אמרו הלל בלי ברכה. שם את רב ציודה, למה הלל בלי ברכה? אז הוא אמר שכיוון שכל ראש כל הרבנות הראשית לא קבע ברכה. ולמה הרבנות הראשית לא קבע ברכה? כי זה עוד לא כל כך נקלט החג הזה. אז אמרנו הלל בלי ברכה. והיו תמיד, הוא תמיד היה אומר במקומות, בקיבוצים ובזה שהם ממש ניצלו וזה וזה, בוודאי שהם יכולים לברך, אפילו להגיד שהחיינו. אבל אחרי ששת הימים בא הרב גורן, שהוא אמר צריכים אפילו להגיד הלל בלילה, באמת בזמן כנראה של הרב גורן בתור רב ראשי גם בישיבת מרכז הרב אמרו גם בלילה הלל, אבל זה לא כל כך התגפל, כי הרבה רבנים אומרים הלל אחד שלא שמענו בלילה זה בליל פסח, אבל לא יותר. אבל אגב, ודאי שצריך להגיד הלל ברכה. אז אתם רואים, הנה, זה עצמו אתם רואים שהפרטים איך לעשות ומה לעשות, הם נקבעים לפי באמת חכמי הדור, או חכמי המקום האלה, הזה, שניצל ממוות לחיים. אבל באופן כללי, חייבים לעשות משהו כדי לציין את אותו היום. ומי שלא עושה את הדבר הזה, הוא עובר על דין דאורייתא. אותה גמרא שהתחלתי בה את השיעור, יש בה מקביל אליה גמרא במסכת ערכין. בסוף הסוגיה באמת מביאים ממש כמעט את כל מה שלמדנו עכשיו במגילה, אבל הגמרא אומרת קריטריונים מאוד מדויקים לגבי הפרט של הלל. זה דבר מאוד מעניין. 21 אני קורא. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, 18 ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל, 8 ימי החג, סוכות הכוונה, ו8 ימי חנוכה, יום טוב ראשון של פסח ויום טוב של עצרת. ובגולה 21, כי יש יום טוב שני של גלויות. שואלת הגמרא קושיה, מספר 22. מה ישנה בחג דאמרין על כל יומה? למה בסוכות כל יום הלל שלם? ומה ישנה בפסח? דלא אמרין על, רק ביום הראשון. אומרת הגמרא קריטריון מספר 1, כל יום עד החג חלוקים בקורבנותיהם. אנחנו מתחילים 13 פרים, ויורדים אחר כך עד 7 פרים, אז כל יום זה מספר קורבנות אחר, סימן שזה יום טוב, כך כותבים הראשונים. סימן שזה יום טוב חדש, עובדה שמשתנה הקורבן. אני חושב שבסוגריים אפשר כאן להוסיף, אתם יודעים למה באמת פרטים והולכים בפרי החג. כי פרי החג זה כנגד 70 אומרות, בסוף זה 70, ואנחנו מסדרים את העסק הזה, שהם ילכו ויפחתו. שבעתיד לבוא לא ישאר שום עם בתור עם חוץ מעם ישראל. יהיו גויים יחידים, חסידי אומות העולם, גרי תושב, כל מיני דברים כאלה, אבל לא יהיה עם. עם היחידי שיהיה ונצחי הוא עם ישראל. אז זה חלוקים בקורבנותיהם. לכן אומרים שמה כל יום הלל שלם. ופסח אין חלוקים בקורבנותיהם. כל שבעת ימי הפסח אותו קורבן. שבת דחלוקה בקורבנותיה לימה. שבת כן יש קורבן אחר. אז למה אתה לא אומר הלל כל שבת? לא יקרה מועד. אז זה קריטריון מספר 2. 1, זה צריך להיות חלוק בקורבנות. ב', זה לא נקרא מועד. ראש חודש דיקרה מועד לימה. לא יקדיש בעשיית מלאכה. מספר 3, עוד קריטריון. כדי להגיד הלל שלם צריך 3 קריטריונים. קורבן שונה, שזה יהיה אסור בעשיית מלאכה, ושזה יקרה מועד. ואז הוא מביא כאן פסוק על פסח. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא על חנוכה, על פורים, שואלת הגמרא, סליחה, על קודם כל ראש השנה ויום כיפור, למה לא אומרים? אז הגמרא אומרת, ספרי חיים ומתים פתוחים לפניו, זה קשה להגיד הלל באותו יום. ואז אומרת הגמרא פה את מה שנוגע לענייננו, תראו 24. והחנוכה, דלא אחי ולא אחי. חנוכה אין לו קורבן מיוחד, חנוכה מותר בעשיית מלאכה, חנוכה לא נקרא מועד. איך אתה אומר הלל שלם? משום ניסה, אם יש נס באותו יום, זה מחפה על כל החסרונות האחרים שאין בו. פורים דאי כניסה לימה, למה לא אומרים בפורים? אמר רבי יצחק, לפי שאנחנו אומרים שירה, אני אשב בחוץ לארץ, עכשיו חוזר את הסוגיה למה שאנחנו למדנו שם במסכת מגילה. וכך, הגמרא אומרת, קריאת המגילה זה הלל, נעזוב עכשיו את הפרטים האלה. אבל למדנו מפה שאם התרחש נס, בוודאי נס לכלל ישראל, אבל גם אפילו לכל העירה ראינו שיש דבר כזה, זה מחפה על כל החסרונות האחרים ואומרים הלל שלם. זה פשוט המקור היסודי הנוסף למה שאנחנו נוהגים באמת, ברוך השם, בעזרת השם, שאנחנו, הלוואי שכל עם ישראל וכל מי שמניח תורה, מקיים תורה מצוות, ושכולם יקיימו תורה מצוות, יקיימו את הדבר הזה, לפחות שלא יגידו, תחנו, אתם יודעים, תמיד הם אומרים בדיחה, בישיבות היום אומרים בדיחה, ששאלו אותם למה אתם לא אומרים, למה אתם לא עושים חגי החג ביום העצמאות? אז הם אמרו, אגב, בישיבת חברון, בשנים הראשונות כן היה חג העצמאות. אפילו היו תולים דלק. אני חושב שעד היום בפה נביא שתולים דלק בחוץ. אני לא בטוח שזה כבר היום קיים, אבל עושים משהו. זה גם כמשהו. אז שאלו אותם, למה אתם לא אומרים הלל? אז הם אמרו, טוב, אנחנו לא נגיד תחנון. למה? כמו בן גוריון. בן גוריון לא אומר הלל אף פעם. הוא לא אומר תחנון אף פעם. אז אנחנו באותו יום עושים כמוהו. אבל לצערנו הרב זה לא בדיוק ככה. גם היום יש גם אנשים שחוגגים את הדבר הזה בצורה הפוכה. ואני ממש מרחם על האנשים האלה, באמת, אנחנו גרים ברובע היהודי הרבה שנים. באמת, המניין המרכזי הוא באמת מניין חגיגי, שבית כנסת הרמב"ן, ולמעלה בחורבת רבי יהודה החסיד, שם מתפללת ישיבת הכותל, ובכותל המערבי יש מניין ענק של הצרפתים, בראשות בן ישי, שנרגו לו, גם משפחתו, השם ימקום דמם. אז חגיגי, אתה מרגיש את חג העצמאות, אבל בכל זאת יש מאחורנית מניינים אחרים, של כל יום. אפילו אומרים גם פתחנו, שם באותו זמן. וזה ממש, באמת, אתה לא יכול, אי קשה להבין את הדבר הזה. אחד מהתפילות האלה צריך להיות שהעיר השם את עיני כל אלה, חוץ מהמקורות האלה שאנחנו רואים פה, אני רוצה לספר לכם, תדעו לכם, אנחנו היינו במלחמת השחרור בירושלים. מלחמת השחרור הייתה מלחמה איומה. היינו פה 600 אלף יהודים, נהרגו במלחמה, ששת אלפים יהודים. קשה לתפוס את הדבר הזה, אבל במשך מספר חודשים, אנחנו היינו בקומה ראשונה, כל הבית היה בעבר לקומה ראשונה, חסרנו את החלונות בסכין, את הקירות מגן, לפני הדלתות שלנו. נגד ההפגזות, היו הפגזות איומות ולא היו תותחים שישיבו להם אש בכלל. בכל הזמן הייתה סדרת הפגזות ונהרגו אנשים המונים ברחובות, בכל מיני מקומות. לא היה מים בברזים, לא היה חשמל, זה היה עוד לפני עידן המחשב בוודאי, אבל לפני עידן הטרנזיסטור אפילו זה היה. כל רדיו היה צריך חשמל, לא היה חשמל. ישבנו, אבא שלי היה בהגנה והוא הלך לעמדות. אנחנו, המשפחה, כל הבית, ישבנו במקלט, היינו אז ילדים קטנים, בכיתה א', משהו כזה. וזה נחרט מאוד בזיכרוננו, כל הסיפור הזה. נחרט בזיכרוננו איך שהאנגלים עשו אצלנו חיפוש בבית. זה היה משהו מדהים, דפקו בהם, הקטות הרובים, פרצו את הדירה. אבא שלי קרא באמת בדיוק באיזה עמדה אז באותו זמן, ואמא שלי הייתה איתנו, היינו שלושה ילדים קטנים בבית, את כל תכולת הארונות, הכל זרקו למרכז החדר, כשהם היה שם איזה נשק או משהו כזה, הרימו את השמיכות שלנו, אולי אבא שלי מתחבא בתחת השמיכה שלי, זה היה ממש ביזיון, ביזיון היום זה היה. ולא היה לנו אוכל, לא היה לנו מים, היינו עומדים בתור, כל פעם, אתם יודעים שבירושלים יש בורות מים, לפני הרבה שנים, בכל בית יש בור מים, היו בתורנות, כל השכונה הייתה עומדת בתור, פעם אחת בבור הזה, פעם אחת בבור השני, לקבל מנת מים. לא היה מים בברז. לא היה ירקות. סיפרתי בדרך לנדב, אני זוכר שאני הייתי, היה לי איזה מחלה סקרלטינה, לא יודע אם זה קיים בכלל המחלה הזאת. מחלה לא נעימה, הייתי חודש בבית וזה. אז אמא שלי, זכרונה לברכה, הביאה לי מתנה. מה הייתה המתנה? פלפל אדום. קראו לזה גמבה. לא ידענו בכלל, לא ראינו את זה אף פעם קודם. זה היה מצב. אבל הרוח הייתה אדירה, זה אני יכול להגיד לכם. הרוח הייתה עצומה. אנחנו ידענו שעכשיו נלחמים אנשים, הם עושים את נפשם, ובסופו של דבר האמנו שהקדוש ברוך הוא יעזור, ופה, מפה תצמח גאולה עצומה לישראל אחרי יותר מ-1800 שנה של גלות. זה מחיפה על הכל. זה היה באמת, באמת מאוד קשה. תתארו לכם, גם לחם קיבלנו רק מים במשורה ולחם במשורה. במשך חודשים. זה היה המצב. ואחר כך פתאום במכה אחת, אנחנו, נגיד, אני אספר לכם כמה מדינת ישראל זה היה כמו היום, זה היה ביום שישי, היה אייר, ואנחנו היינו בבית, לא ידענו, לא יכולנו לשמוע אפילו את הרדיו, כי לא היה לנו חשמל. והיו הפגזות איומות באותו יום, אחר כך גם בשבת. יום ראשון חילקו לנו בבתים איזה סטנסל כזה, משהו בכתב יד כזה, עכשיו אתם כבר במדינת ישראל, כי ביום שישי קמה מדינת ישראל. זה היה המצב, זה היה באמת באמצע המלחמה. וזה אחת הקושיות ששואלים עלינו, למה אנחנו חוגגים את יום העצמאות באייר. בדרך כלל עושים חגים בתום המלחמה, בימים השנה אנחנו בהם היהודים וכדומה, מה פתאום באמצע המלחמה, טוב, אחר כך נרגו עוד המון יהודים אחרי האייר, שהכריזו על הקמת מדינת ישראל. מה פתאום התאריך הזה? תעשה מלחמה, בתום המלחמה, כן, בסביבות סוכות, תעשה חג, אבל מה פתאום אתה עושה חג במרכז המלחמה? תראו מה שכתב הרב ציודה, מספר 25. הנה הגענו דרך כל קורבנותינו המרובים והנוראים שבארץ ושבגולה, עם כל הניסים והנפלאות שנתגלו במערכותינו הצבאיות והמדיניות, אל פרק זמננו זה ואל קיום מצבנו זה. אמנם נס הניסים ופלא הפלאות, היסוד והשורש של כל אלה אשר הראנו השם, הוא עניינו של היום הזה, הכרזה והחלטה כמה ותיקים מדינת ישראל, כי התחילה כמה וגם ניצבה עצמאות שליטותינו על ארץ אבותינו, מורשת נחלתנו. שימו לי מה שרב צ'ודה פה אומר, משהו מאוד חשוב. הוא אומר שבאמת נכון, יש לך שאלה טובה, זה היה באמצע המלחמה. אבל מה שהרים את המורל מאוד מאוד, זה היה התאריך הזה, האייר. אתם יודעים שממשלת ישראל, לקראת הקמת מדינת ישראל, כמעט שלא הקימו את מדינת ישראל. היו שם איזה 7 או 8 שרים, היו 4 נגד 3, היו להכריז על המדינה, כי זה סכנת נפשות, כי הערבים אמרו שהם מיד יפלשו אלינו מכל 4 כנפות הארץ ויהרגו אותנו. והיו כאלה שאמרו, לא להכריז עכשיו. מה, למה צריך להכריז עכשיו? נחכה לעיתוי המתאים. אתם יודעים שתמיד מחכים לעיתוי המתאים, כמעט שאף פעם לא מגיע העיתוי הזה. אבל באופן עקרוני, ואז באמת הקדוש ברוך הוא עזר, שהיה לנו יהודי כמו בן גוריון, שהוא לא היה צדיק הדור מבחינה דתית, אבל היה איש מאוד מאוד לאומי. והוא באומץ גדול שכנע את שר החוץ שלו לשנות את דעתו וכן להכריז על מדינת ישראל, ואחר כך היה התהפך המספר 4-3, והיה להם אומץ לקום ולהכריז שיש מדינת ישראל. והדבר הזה, זה היה כמו זרם חשמל אדיר שירים את המורל עצום. גם קודם ידענו שאנחנו בעזרת השם נתקדם לדבר הזה, אבל זה ממש היה מהפך אדיר. ויש שרים, ויש עוד מעט יש בחירות, ויש משהו, זה היה משהו, זה לא רק ממוות לחיים, זה היה ממש מימוש של הדברים שכל הדורות חשבנו וחיכינו לרגע הזה. אז נכון, עוד לא הכל, יש לנו הרבה בעיות, אבל באופן כללי, עצם העובדה הזאת שיש מלכות ישראל, אתם יודעים שהרמב"ם כותב שאנחנו חוגגים את חנוכה כי חזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה. מי היו מלכים ב-200 שנה האלה? 80 שנה היו החשמונאים, אבל אחר כך היו כל מיני מלכים שאני לא רוצה אפילו לתאר אותם. אבל היה מלכות ישראל, ואנחנו חוגגים על זה שיש לנו כבר את הצעד הראשון הזה. אנחנו צריכים למלא אותו תוכן ולדרוש ולא לאפשר שום דברים שהם נגד התורה, כמו נסיגות, כמו דברים אחרים, חס וחלילה, שלא יהיו. אבל שמחה על הדבר הזה, זה שמחה בלי קץ. אני רוצה אבל גם להסביר קצת את מה חושבים האחרים שהם לא חוגגים איתנו את יום העצמאות. אני אגיד לכם, תראו, אני חושב שזה ככה. במשך 1800 שנה התפללנו שזה יהיה, וכך התרגלנו כבר להתפלל. פתאום באים ענקי רוח כאלה, כמו רב שלום רעד, כמו מרן הרב זצ"ל, כמו רב צבי יהודה, כמו אחרים, והם שולם רעד, ואומרים לנו פתאום, מה שהתפללתם עד עכשיו לעתיד, זה כבר נתחיל להיות עכשיו הווה. ויהודים הם הולכים עם המסורת באופן מאוד מאוד דרסטי. רוצים, מה שעשינו עשינו בעבר, אנחנו עושה גם בעתיד. לשנות את הדבר הזה ולהחליט באמת שעכשיו אנחנו פה עושים שינוי, ועכשיו אנחנו הגענו למצב כזה של התחלת עד הגאולה וראשית שמחת גאולתנו, זה דבר לא קל. בייחוד בציבור באמת שחרד ומתאים מצוות קלות כבר חמורות. לכן זה לוקח זמן. ובסופו של דבר אין ספק שכולם יכירו ויראו את הדבר הזה. אבל רב שוד אמר, או אני חוזר עוד אבל למה שהוא אמר, מה שגרם לכל ההתרוממות הרוח הזאת באמת בעם ישראל, זה היה הדבר הזה שהכריזו על שבא קמה וגם ניצבה מלכות ישראל. אני רוצה עכשיו להוסיף לכם פה דבר חשוב שגילינו אותו לא מזמן. הרב אברהם שפירא זכר צדיק לברכה כותב, אתם יודעים שיש סוגיה שהיא נקראת שלושת השבועות, שצריכים להגיד לה שיעורים מיוחדים, שאסור לעלות ביד חזקה לארץ ישראל. כך נשבענו, לא לעשות, לא לעלות ביד חזקה לארץ ישראל. זה בדיוק הדגל שבגללו הרבה חרדים לא חוגגים את הקמת מדינת ישראל, כי אנחנו עשינו פה, כבשנו בכוח את ארץ ישראל. אז רב אברהם כותב ככה, אחרי שיש שני גדולי עולם, האבני נזר והאור שמח, שאין בדורנו גדולים כמותם, והם כתבו שאין יותר שבועות, נגמרו השבועות, תכף תראו את זה בפנים. אז אין לנו מה להוסיף, בוודאי, אין שבועות וחייבים בכל הכוח והאומץ להילחם ולכבוש ולהגיע לכל גבולות ארץ ישראל. בואו נסתכל רגע אחד, וזה דבר נורא מעניין, באור שמח, שרב אברום כל כך מעריך אותו. יש שני מכתבים שלו. מכתב אחד, משתף ריש נון א', מספר 31 לפניכם, והוא אומר, הוא אומר שכן צריך לבוא לארץ ישראל, משתף ריש נון א', זה גם שנת האלו, ההולדת של רב ציודה זכות שרית דברה. הוא אומר, אנחנו, תראו מה שמספר, אני הבאתי רק קטע מהמכתב. אחת אילנה אם קלענו למטרה או לא, על עשירנו וגדולנו מוטל להרחיב גבולות הארץ ברישיון הממשלות הרוממות. זה היה עוד לפני הצהרת בלפור. אז הוא אמר, אנחנו צריכים לבקש רישיון מהממשלות, וכמו שהגרמנים מקימים כל מיני יישובים פה והגויים אחרים, אנחנו לא יותר גרועים מהם. אבל ברישיון הממשלות הרוממות, שורה שנייה במספר 31. והוא חוזר על זה עוד הפעם אחר, גם בהמשך הדרך. אחרי 28 שנה מהמכתב הראשון הזה, יש מכתב נוסף, שהוא מפורסם, אני חושב שאתם בטח מכירים את המכתב הזה. תראו מספר 35. במאה הזאת, זרחו קווי אור על ידי גדולי המאס, מונטיפיורי וכיוצא בזה, בהתעוררות רבה, ומהרבנים רב צבי הירש מטהרן, זה הרב קלישר ורב אליהו גוטמכר, לבנות ולשכלל ירושלים ולהסיר שם ממותיה, מפני ככה. ורבים, מה איך אומר פה? אף אותם, רבים, איפה זה? עד כי נתרחב הדבר על ידי הנלהבים, הנלהבים זה הציונות. ורבנים הרבה עמדו מנגד, בתופעה הזאת שפתאום יש אפשרות לבנות מדינה. ואף אותם שהיה בליבם לקרב, מי שגם בליבו חשב שזה, באמת זה מהלך, זה כבר התחיל פה העסק מתחיל. שמו יד לפה, לא התבטאו. מפני כי חרדו מהנלהבים שלא יקדישו את השאה. הם פחדו משני דברים, הרבנים האלה שלא התבטאו. א', הם פחדו שהציונים פתאום, חס ושלום, התקלקלו. ומאגים על שבועות שהשביע לבנות ירושלים בכתובות קוף יוד א'. הם פחדו משבועות. אז הם לא שמו יד לפה. ואז אחר כך ממשיך. 37. ואולי על זה נאמר, עד מתי תתחמקים בירמיהו? ועד מתי אתם מתחמקים? אני ממשיך הלאה, אני ממשיך הלאה טיבה, עוד טיבה. אשר היו נקל. אולי על זה נאמר, מתי חמקים 37. אם ייתן השם יתברך ויתרחב הדבר ויגדל ויפרח כשושנה, כמו שגדלו בימי ארתשטסטה, בימי כורש, אשר היו נתונים תחת פרס, אף כי כעת נגד ממשלת, תחת ממשלת הארץ העי, כמובן כשהבריטים קיבלו את המנדט להקים לעם ישראל מדינה בארץ ישראל, זה עניין עומד ברומו של עולם. אל תשאל אותי קושייה, פעם היו נביאים, בבית שני היו נביאים, היום זה אין לנו נביאים. אומר, בסוף הגלות כבר לא היו נביאים. אנחנו מתחילים את החזרה מהגלות לארץ ישראל בלי נביאים. תראו מה שהוא אומר, בהמשך הדרך. מספר 40, יהיה איך שיהיה, מצוות יישוב ארץ ישראל, לא ניפטר מזה. כל מי שבכוחו לעשות יעשה. הוא אומר שאחרי שיש נגמר, יש לנו פתאום מנדט של בריטים להקים פה בארץ ישראל מדינה ליהודים, שר פחד השבועות. וזה רב ציודה חוזר על זה כל הזמן, גם הוא במאמרים שלו, שר פחד השבועות. עצם ביטוי פחד השבועות, אומר השבועות בכלל, בהחלט לא דבר, לא עמדנו, כולנו כבר עמדנו ונשבלנו שם לשלמה המלך. זה שבוע לנשמה, כמו שאומר אבן עזר. יש בזה סיבות, אבל באמת זה שיעור בפני עצמו, לא נעריך עכשיו בדבר הזה. אז אור שמח אומר, נכון, קשה עכשיו להשתחרר מהעבר שאנחנו היינו רגילים שזה הכל גלות ושאסור לעלות ביד חזקה. עכשיו מצווה לעלות ביד חזקה ומצווה לבנות יישובים. הוא לא אומר ברשות האומות חס ושלום. עכשיו כבר אין לנו, לא צריכים רשות. פעם אחת היה באמת דבר כזה של רשות האומות, ומאז והלאה לא צריכים כל דבר להסתכל אחורנית על כל בית שנבנה פה בהר ברכה לבקש רשות מהגויים. אחרי שנגמר נגמרה הפרשה הזאת של השבועות, שר פחד השבועות, והתחיל תהליך של התחלת הגאולה שהודו בו בתחילת הקמת המדינה רוב רובם של גדולי ישראל מכל החוגים. תסתכלו בספר של הרב קשר, התקופה הגדולה, יש לכם שם רשימה שקוראים עם עשרות רבנים, דרך רבס וכולם, ובשבועות האמר שלו מזרמן אוירבך, והרב פרנק, וכל מי שאנחנו יודעים שהם גדולי ישראל, ראשי ישיבות, הרב חסי סרנה, כולם, של, והקורוז מתחיל עם המילים, זכינו להתחלת דגאולה. ואחרי שהכל, באמת, כל אנחנו נמצאים בדור, תמיד אני אומר, סבא שלי כמה היה מוכן לשלם בשביל רק להסתכל על הכותל המערבי, אפילו ברחוק. ואנחנו עכשיו נמצאים באמת בדור נפלא, שהוא ממש החוליה המקשרת בין הגלות שנגמרה והחלוטין, ושצריך להוציא את הגלות גם מקרב היהודים, ואת התנהגות הגלותית לפעמים. אבל אנחנו נמצאים בדור שמהפך אדיר מבחינה הלכתית. אנחנו נמצאים עכשיו בדור כזה שיש לנו מדינה, ומתוך הקל וחומר שהיינו מקודם, אנחנו צריכים להקים את המדינה הזאת, לחזק אותה. ואני רוצה לסיים פה בדקות האחרונות את המכתב שכותב רב שריה דיבליצקי, שהזכרתי אותו מקודם. אם אני אסכם עד עכשיו מה שאמרנו, ראינו את המקורות ההלכתיים, בעיקר זה קל וחומר, ראינו שגדולי עולם מדברים על הדבר הזה שצריכים להוסיף חגים, יש בעייתיות לעשות מגילה כי זה להוסיף בתנ"ך משהו, אז צריכים מטרים בתורה וגם בחנוכה, אבל באופן כללי בהחלט זה מצווה, ויש קל וחומר, זה מצווה מיוחדת, אין בזה בל תוסיף להפך, יש בל תגרא אם אתה לא עושה את הדבר הזה. ואחר כך ראינו גם קצת את הנקודות הנוספות שבדבר הזה בכלל בקריאת הלל. כשיש נס גדול הזה מחפה על כל החסרונות של אי קורבן וכדומה, מה שראינו במסכת סוכה. עכשיו נקרא טיפה מתוך המכתב של רב שריה דיבליצקי שמדבר על יום ירושלים. אז הוא כותב ב-41, מנהג ישראל מדור דור לקבוע יום שמחה והודיה להצלתם ובדוד נפשם מההמנים שבכל דור שעמדו להם לכלותם. אני רוצה להגיד לכם בסוגריים שהוא, כי בתור כל חזון איש לכתוב דבר, מה שעכשיו נקרא לכם, זה ממש מסירות נפש. וכמו כן, אחר ההצלה מאיזה מאורה שבא משמיים שלא בידי אדם ושיהיה עלול לקפח נפשות, אז צריכים לעשות חג. דבר זה חוץ מאשר השכל מחייבו, וזה דבר מאוד חשוב מה שאומר פה. יש, קודם כל, יש, לפני שאתה מתחיל להסתכל בהלכה, יש הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום אלה. יש שכל. איפה השכל? איך אתה יכול בכלל להימנע מלהסתכל באופן ריאלי, בשכלי, ממה שהולך? השכל מחייבו, שרשו פתור בדברי חז"ל, אשר ברוח קודשם ידי הקדוש ברוך הוא עליהם הזכיר, קבעו יום כמה ברכות, ברכת הגומל, ברכת שעשה הנס במקום הזה, פוסקים אחרונים נמצאים דיונים בקשר לפרטי הדינים, אבן עזרא שראינו אותם מקודם, אני מדלק טיפה, 44 אחידה, שבסוף ספרו, בקשר לפורים הפרטי שלו, פסק שסעודה זו נקראת סעודת מצווה. ודברי החתם סופר בשום תורה חיים, אשר ראינו מקודם ביתר אריכות, מצווה עבדה לקבוע יום מועד לעצמם ביום שנעשה להם נס. אלו נקראים בשם המושל פורים, אבל זה לא פורים, זה נס של קהילה. ידועים לנו כיום, מספר 46, יותר מ-80 ימי פורים כאלה שיקומו בקרב ישראל. ואחר כך הוא אומר, הפורים ההם זה כמו משחק פורים לעומת הנס הגדול שקרה לנו. שם, נגיד פורים פרנקפורט, שהחתם סופר, זה כי הגויים זממו לעשות התנפלות, ובסוף הם לא התנפלו. אבל פה הם התנפלו, ועוד איך התנפלו. לתומנו חשבנו ב-47, שבקביעת יום פורים כזה יהיה כל רבננו גדולנו מהקצה עד הקצה תמימי דעה ומעס. כי הגזרה הייתה על כולם, כולם היו באותו הנס. לא נאמין לאפשרות שקיימים כאלה שישלו את עצמם, שהם יראו לרוצחים הפראים תעודת זהות שהם גרים נגיד בבני ברק, שאינם שייכים בחוג זה, יהיו ניצולים ממוות. עדיין לא קיימים טיפשים כאלה בתוך עמנו החכם והנבון. לכן מה גדולה התמיהה שאף השתקה בשנה הראשונה סמוך לניסים והנפלאות, לא מצאו הרבה רבנים שום צורך להורות לקהל הרחב שצריכים בשנה הראשונה לפחות לעשות לקרוא הלל, או על כל פנים בשנה הראשונה ועודים גמור מקבלת הנביאים לא פורסם משהו מורה מהרבנים לקהל הרחב. אמנם רוב רובו של הקהל, זה לא ידעתי שהיה דבר כזה, קרא את ההלל או אמר דברי הודיה אחרים בשנה הראשונה של אחרי מלחמת ששת הימים. אני בעצמי הייתי, אנחנו היינו בבית וגן בתחילת המלחמה, מלחמת ששת הימים, והלכתי להתפלל ביום כ"ח אייר בקשבת כל תורה, היה שם רב שלמה זלמן אוירבך, והבאתי לו את הפנקס הקטן שרב צודי כתב, ובלייזר בטח מכיר את זה, היום הגדול, יום כ"ח אייר, שבו הגענו למדיני אבי מורי לארץ ישראל. אתם יודעים שכ"ח אייר חגגו בבית הרב כבר הרבה זמן לפני כיבוש ירושלים, כי זה היום העלייה שלהם בארץ ישראל. אז הראיתי לו את החוברת הזאת, אומר, פשוט, בטח, וזה מאוד מתאים, הרב קוק גדול, גדול הדורות, עלה ביום הזה, זה היום הזה, זה יום מסוגל לדבר הזה. יום שישי הלכתי להתפלל בעם שינוף, זה סטיבל כזה, בבית וגן, ואז הרבה הקודם, הגענו, אמרנו אז ישיר, הגענו לנשמת, הוא דפק, להגיד נשמת, אמרנו לו, יום שישי, נשמת, נשמת, צריכים להגיד נשמת, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על מה שקרה. אחר כך אני ברוב חוצפתי ניגשתי אליו, אמרתי לו, הרבה, בשנה הבאה גם תגיד נשמת. אז הוא אמר לי, מה אכפת לך, שנה אני אומר נשמת, שנה הבאה נראה מה שיהיה. אבל היה בהחלט התעוררות, אמרתי לכם, בישיבת חברון, באותה זמן, אחרי ששמעתי מהדר ודרי, אמרו, הלב. לא אחרי ששת ימים, אבל אחרי מלחמת, בחג העצמאות, הראשון. אז בסיכומו של דבר, בהחלט, אנחנו נמצאים באחד החגים החשובים ביותר, והגדולים, זה גם דבר נפלא, שחזל, והתורה היא כל כך גמישה, ועל כל מצב היא נתנה לנו תשובה מה לעשות. אז יש עדיין רבים שעוד לא קלטו את הדבר הזה, אבל אני בטוח שבעזרת השם, כמו שאנחנו רואים פה, היינו פה נחשב לפני שנתיים באיזה שבת אחת, פתאום אני בא לפה, זה משהו אחר, זה אף לא ופלא. עם כל המגבלות, ועם כל הצרות, ועם כל הבעיות עם הסדר, וכל מיני דברים כאלה, אנחנו ברוך השם זכינו להיות במסיבה שעשינו לרב אליעזר בבת ים, לכבוד שהוא השתחרר מהבעיות שיש לו פה, ואני בא לפה, אני רואה ישיבה מלאה, ברוך השם, כן ירבו, הולכת וצומחת, על אף הכל, ואנחנו בעזרת השם, כל הכוח האדיר הזה, והזרם האדיר הזה של הישיבות שלנו, ושל ההסדר, וגם ישיבות אחרות, וגם בכלל לימוד התורה בארץ ישראל, שהוא כל כך גדול ושמח, שבאמת לא היה דבר כזה מקודם, דף יומי בכל מקום בעולם, זה פשוט, צריכים להסתכל על הדברים האלה ולראות את הזרם האדיר הזה של ההתקדמות שעול בעזרת השם נגיע בסופו של דבר לבית הגדול והקדוש.